הנבואה ניתנה לצחוקים, כתבתו של מורן שריר, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. אהבתם את הספשייל החדש של ריקי ג'רווייס בנטפליקס? אהבתם שהוא הטיף לכם? אהבתם איך שהוא הסביר מי אחראי להידרדרות של האנושות? הדת הממוסדת, טרור הווק, מטומטמים בטוויטר? אהבתם שהוא לא היה כזה מצחיק, אבל הסכמתם עם המסרים הפוליטיים חברתיים שהוא ביקש להעביר, וחשבתם שטוב שיש מי שאומר את הדברים האלה? חשבתם שהוא אמיץ? נהדר. או כמו שאומרים באמזון, אם נהניתם מריקי ג'רווייס ודייב שאפל, אולי תתעניינו גם בג'ורג' קרלין. ג'ורג' קרלין פחות או יותר המציא את הז'אנר הזה של סטנדאפ כהרצאת עטפה פוליטית. טכנית, אולי לא היה הראשון, אבל הוא המודל המוקדם לקומדיה מטיפנית, פופולרית וגם מעריכת ימים ורלוונטית. נכון, לני ברוס היה לפניו, אבל בשלב מסוים ברוס שכח שבנוסף להרצאות על התיקון הראשון לחוקה, הוא צריך גם להצחיק. ועם כל הכבוד לזכות אבות וליהודים דגולים, מתי בפעם האחרונה מישהו ציטט לכם ביט של לני ברוס? אם מדברים על תוחלת חיים ורלוונטיות, הקומדיה של קרלין שרדה שנים אחרי שהלב שלו שווק. גם היום, כשמשהו משוגע קורה באמריקה, כשהממשל פונה נגד האזרח, כשתאוות הבצע והצביעות מנצחות או כשהאבסורד חוגג, תמיד יהיה מי שישלוף קטע סטנדאפ ישן של קרלין, יעלה אותו לטוויטר ויוסיף הערה, לא יאמן שהקטע הזה שודר ב-1971, או 82, או 91, או 2004. קרלין מת ב-2008, אבל הוא ממשיך לחיות כמעין אלגוריתם שמגיב לאירועי השעה בארצות הברית. מה שמוכיח שהבחנות נבונות וטקסט מדויק נשארים אקטואליים כל עוד הצרות שמתייחסים אליהן עדיין תקפות. כל עוד אמריקה תהיה רקובה, מושחתת ומשוגעת, קרלין יישאר עדכני. ג'ורג' קרלין נחשב לאחד האבות המייסדים של הסטנדאפ שאנחנו מכירים היום. הוא לא רק עזר לפתח את השפה הזאת, הוא גם נחשב לאחד מאלה שביצעו אותה באופן מופתי. הקילומטרה שהעביר על במות קלאסיות וקומדיה מסורתית, ההשפעה של בדרני על כמו דני קיי ושליטה אבסולוטית בשפה, היו חלק מסט הכלים שברשותו. קרלין הוא אחד הסטנדאפיסטים המשפיעים ביותר, יחד עם ריצ'רד פרייר או בילי קוסבי. אם כי אף אחד היום לא יודע שקוסבי השפיע עליו כסטנדאפיסט. לכל אחד מהם סגנון קצת שונה. קרלין הוא הקשיש ההיפי עם הזקן הלבן, בגיל 40 הוא כבר נראה בן 60 ובגיל 60 הוא נראה כמו בר מינן, שמשתגע מכמה כולם טיפשים או רשעים ומזהיר את הצופים שהממשל מזיין אותם. סרט תעודי חדש של ג'אד אפאטו ומייקל בונפיליו, החלום האמריקאי של ג'ורג' קרלין, HBO במקור, יס, הוט וסלקום אצלנו, מספר את הסיפור הייחודי של קרלין בעולם הקומדיה. קרלין התחיל את הקריירה הקומית שלו כבדרן מגולח ומסופר שלובש חליפה עם עניבה ומקפיד על שפה נקייה. אם המשפחה שלי לא יכולה לצפות במופע שלי, אני לא אעשה אותו, הוא אמר בריאיון בתחילת שנות ה-60. הוא התחיל כחלק מצמד יחד עם ג'ק ברנס, וב-1960 הם ניסו לפרוץ עם מערכונים חביבים שכללו דמויות וחיקויים. די מהר קרלין הבין שהוא לא עובד טוב בשניים ויצא לדרך עצמאית. בכלל הוא סלד מחבורות וצוותים. לכל אורך חייו הוא התעקש שהוא אוהב בני אדם, אבל רק שהם לחוד. אני אוהב אינדיבידואלים, אני שונא קבוצות, נהג לומר. אני שונא קבוצות עם מטרה משותפת, כי מהר מאוד יש להם כובעים קטנים וסרטים על הזרוע ושירי מלחמה. ורשימה של אנשים שהם הולכים לבקר בשלוש בבוקר. גם כקומיקאי יחיד הוא עדיין נשאר עם דמויות וחיקויים. הוא עשה פרודיות על מבזקי חדשות והתפרסם עם דמויות של חזאי היפי וסמל משמעת אינדיאני. הרבה מהקטעים היו מטופשים. הוא אהב לעשות קולות ופרצופים מצחיקים, אבל בחלק מהקטעים האלה אפשר לזהות איתותים לגלגולים הבאים של קרלין. בשלב הזה עוד כינן בו תר אדום. הוא היה נשא של קומדיה ביקורתית וזועמת שעוד לא התפרצה. ובכל זאת מדי פעם היא בצבצה. למשל בקטע אחד שלו מ-1966, הסמל האינדיאני מתדרך את הלוחמים לקראת פשיטה על מחנה הקאובויים. הקטע מלא בסטריאוטיפים על אינדיאנים. יוצאים לטווח ב-9 בערב, ניפגש ליד המדורה, נרקוד קצת ונצא. אבל אפשר למצוא בו רמזים חתרניים שאולי לא כל הצופים המעונבים שצחקו מהפנצ'ים קלטו באותו רגע. בהקדמה לקטע הזה, קרלין מסביר שתמיד במערבונים ישנה הסצנה שבה הקאובויים נערכים למתקפת האינדיאנים. מראים לנו כל פרט הכי קטן בהיערכות של הקאובויים, הוא אומר לקהל, אבל לא מראים לנו איך האינדיאנים מתכוננים. וזו הפשיטה שלהם. זה אולי נשמע כמו הבחנה סטנדאפיסטית על ז'אנר קולנועי, או הכנה לרצף הבדיחות על הסמל האינדיאני שמכין את הלוחמים שלו לפשיטה, אבל מסתתרת פה אמירה ביקורתית על חברה שמספרת לעצמה נרטיב מסוים ומסתירה את הנרטיב של האחר. חברה שמציגה את האתוס האמריקאי כסיפור של קאובויים הגונים שהותקפו שוב ושוב על ידי פראי אדם חסרי פנים. גם כשהוא משתמש בסטריאוטיפים על אינדיאנים כדי להצחיק, מחר יערך ריקוד גשם, אם מזג האוויר יאפשר, הוא עושה את זה לא כלעג למנהגים האינדיאנים, אלא כדי לבקר את האופן שבו האינדיאנים מוצגים בקולנוע. ובשלב מסוים הוא לא מתאפק וזורק הערה לקהל. כן, דפקנו אותם בכמה הסכמים. כאירי, שגדל בשכונת תפוקה של מנהטן וגילה כבר כילד את הבלוף של הכנסייה הקתולית, הוא פיתח מהר מאוד גישה אנטי-ממסדית וחשדנות גדולה כלפי מוקדי כוח. בתחילת הקריירה שלו בין חיקוי לחיקוי, אפשר היה למצוא רמז לגישה הזאת. אפשר היה גם לזהות כבר אז את האהבה שלו למילים ושפה. הוא אהב לראות על הקהל סילונים של מילים נרדפות ולדקלם אותן בווירטואוזיות לצרכים הקומיים שלו. גם את זה הוא עשה מתוך גישה ביקורתית. הוא אהב לפרק את הקוד של השפה, להראות איך משתמשים במושגים נרדפים כדי להגיד דברים שונים, ואיך מילים משמשות כדי להשיג מטרות נסתרות. בגדול, שפה היא כלי להסתרת האמת, הוא אהב להגיד. קרלין הצליח מאוד באותן שנים. הוא היה עורך קבוע בתוכניות אירוח ומופעי בידור טלוויזיונים והופיע בכל המדינה. אבל זה לא היה זה. בחוץ בערו ה-60s. הממשלה שיקרה לציבור והוא לא יכול היה להגיד על זה כלום. הוא ראה את בני דורו שמים זין על הממסד ונלחמים על הנושאים שחשובים להם, בזמן שהוא מתגלח כל בוקר ולובש חליפה כדי לשעשע זוגות מבוגרים בבתי מלון. הוא הבין שהקומדיה שלו שקרית. נמאס לו לעשות חיקויים ופרצופים מצחיקים ולנסות להעביר מסרים סמויים לקהל שלא מעוניין לשמוע. הוא לא רצה להבריח מסרים, הוא רצה להגיד את האמת בפרצוף. אחרי שהתחיל לקחת אסיד, שום דבר כבר לא היה אותו הדבר. דלתות התודעה נפתחו והמוח שלו שעת החוצה. לא הייתה דרך חזרה. הוא הודיע לאשתו ברנדה שנמאס לו. הוא ידע שהם עוד לא גמרו לשלם על הבית ושיש לו ילדה לפרנס, אבל הוא לא יכול היה להמשיך עם השקר. אשתו הצטרפה אליו למסע. בשנת 1968 ויתר על התחפושת. הוא גידל זקן, העריך שיער, עבר לג'ינס וטישרט ובאופן כללי השתחרר. גם החומרים שלו השתחררו. הוא התחיל לעסוק בנושאים פוליטיים, דיבר נגד הממשל, נגד המלחמה בווייטנאם, בעד מוחמד עלי, בעד אישון גרס. גם השפה שלו השתחררה. הוא התחיל לדבר חופשי על הבמה. פאק הממשלה ופאק המלחמה ופאק על השפה המעוגנת שאיתה נהג להופיע. בתגובה ההכנסות שלו צנחו ב-90%. המלון שבו הופיע בקביעות פיתר אותו. הוא עבר ממועדונים מעוגנים ובתי מלון להופעות בקולג'ים ובבתי קפה של היפים שם הקהל היה פתוח יותר לסוג ההומור שלו, לחומרים ניסיוניים ולעטפות מוסר. הזעם הטבעי שלו, החשדנות כלפי הממשל, האהבה והתאוב לאמריקה, כל אלה מצאו אוזניים בקהל הפרנואידי של ה-60s. החזאי ההיפי הפך להיפי בעצמו, אבל לא פיסניק מסתול, אלא היפי זועם שלא מאמין לממסד ורואה איך הממשל, העולם העסקי והכנסייה חוברים יחד כדי לדפוק את האזרח. הוא הבהיר לקהל איך מוקדי כוח ממולחים מנצלים את הטמטום של האנשים בשביל להשיג עוד שליטה. קרלין רתם את קריירת הסטנדאפ שלו כדי לפקוח לאנשים את העיניים, הוא מצא מחדש את הקול שלו, וזה היה קול זועם. אחרי שקרלין מצא את הקול שלו, הוא מצא גם קהל חדש. הרבה צעירים חיפשו קומיקאי רהוט וחד הבחנה שיתווך להם את המציאות ויפתח להם את הראש. הוא ניצל את ההזדמנות ונתן להם מונולוגים ארוכים שהוא חצב, שכלל ודייק במיומנות. אחד מהם הוא 7 מילים מלוכלכות. המונולוג המפורסם ביותר של קרלין הוא בכלל אחד הגדולים בכל הזמנים. בקטע הזה הוא מדבר על 7 המילים שבשום אופן אי אפשר להגיד בטלוויזיה. הרשימה מעולם לא הייתה קיימת בשום מקום באופן רשמי, אבל קרלין חיפש והגיע למסקנה שמתוך כ-400,000 מילים בשפה האנגלית, יש רק 7 שאסור לומר בטלוויזיה בשום קונטקסט. Tits, motherfucker, cocksucker, cunt, fuck, piss, shit. כל קומיקאי מדור מסוים יודע לדקלם את הרשימה הזאת בעל פה. המונולוג עצמו עסק בצביעות של החברה, במשטור השפה, בקונטקסט של מילים ובמה הופך חשופת אותיות לדבר מגונה ומסוכן. כל כך מסוכן אגב, שהמונולוג הזה הביא למעצר של קרלין על הפרת הסדר הציבורי כשביצע אותו במילווקי. זו לא הפעם הראשונה שקרלין מצא את עצמו במעצר. ערב אחד בשנות ה-60 הוא ישב בקהל בהופעה של לני ברוס וצפה בקומיקאי נלקח מהבמה למעצר. באופן אירוני על אמירת אותן מילים מתואבות. כל האנשים בקהל התבקשו להציג תעודות מזהות בפני השוטרים. קרלין הצעיר סירב בתוקף ומצא את עצמו בזינזנה יחד עם הגיבור שלו. בסופו של דבר רשימת המילים הגסות הגיעה לבית המשפט העליון וזה הכריע שזכותה של רשות התקשורת הפדרלית, FCC, למנוע את אמירתן בשידור. בכך השיג קרלין דבר אחד, רשימת המילים האסורות שהוא עצמו חיבר ושעד אז לא הופיע בשום מקום, הפכה לרשמית וקיבלה חותמת של בית המשפט. בשנות ה-70 קרלין כמעט הרג את עצמו עם הופעות אינטנסיביות ושימוש מופרז בקוקאין. אשתו ברנדה, שנשארה רוב הזמן לבד בבית, התמכרה לאלכוהול. המצב לא היה טוב. ב-1975 הוא קיבל כבוד שבהמשך התברר כהיסטורי, כשהנחה את התוכנית הראשונה של Saturday Night Live. בתקופה ההיא הוא כבר נתפס כסטנדאפיסט ותיק ומוערך, אבל במידה מסוימת גם מיושן. הוא עצמו הרגיש שהוא מאבד את הקשר עם הקהל. התקפי הלב ב-1978 וב-1982 הבהירו לו שהוא צריך לעשות שינוי בחיים. בתחילת שנות ה-80, עם עליית ממשל רייגן, הוא קיבל הוכחה שצדק כל הזמן, שאמריקה זו מדינה בריקבון מתקדם, ושאם האזרח לא יהיה ערני, השלטון ינצל כל הזדמנות לזיין אותו. מאז הוא המשיך ללא הפסקה. הקריירה שלו ידעה על ירידות מסוימות ועליות, והוא תמיד ידע להמציא את עצמו מחדש, לעדכן ולשכלל את הקומדיה שלו. לקראת הסוף החומרים שלו תפסו גוון אפל למדי. הוא דיבר הרבה על הייאוש שלו מהמין האנושי, על האכזבה הקיומית, על אהבתו לאסונות מרובי הרוגים ועל ההתאבדות כאופציה סבירה. בשנים האחרונות שלו הוא נהנה ממעמד של זקן השבט, כזה שמקבל כבוד בזכות הוותק, אבל גם מרוויח את מחיות הכפיים שלו כל ערב, בזכות עבודה קשה ומיומנות ולא מתוך סנטימנט נוסטלגי. הוא עבד ממש עד הסוף, גם אחרי שאשתו מתה, גם כשהגוף שלו כבר בקושי החזיק אותו והלב בקושי פעם. את הספשייל האחרון שלו ל-HBO, ה-14 במספר, צילם פחות מ-4 חודשים לפני שמת. ההופעה האחרונה שלו בלס וגאס נערכה 10 ימים לפני שחטף התקף לב ומת בגיל 71. כאמור, הקומדיה של קרלין חיה הרבה אחרי שהוא מת ב-2008 והיא רלוונטית לאירועים אקטואליים יותר מחומרים של כל קומיקאי אחר בן זמנו. התפיסה שלו כנביא מודרני הביאה לכך שעוד בימי חייו התפרסמו לעתים קרובות ציטוטים מפוברקים שלו על נושאים אקטואליים, בניסיון לתת את החותמת הקרלינית לעמדה כזאת או אחרת. התופעה הזאת נמשכת באינטרנט עד היום. מעבר לזה, בכל פעם שקורה אירוע פוליטי מסעיר, מדונלד טראמפ לאילון מאסק, מקורונה לדייב שפל, אנשים ברשתות מנסים לנחש. מה ג'ורג' קרלין היה חושב על זה? באוקטובר שעבר, למשל, צץ וידאו ישן שלו מדבר על כך שנהג לשחות בביוב כילד, ולכן הוא מחוסן מפני פוליו. מתנגדי החיסונים לקורונה השתמשו בזה כהוכחה ניצחת לכך שאם קרלין היה חי היום, הוא היה מסרב להתחסן. הבת שלו, קלי, שלא נוהגת להתערב בסיאנסים כאלה, הרגישה צורך לדבר בשמו פעם אחת ולענות לכל תומכי טראמפ שניסו למצוא לעצמם סימנים בקומדיה של אביה. אבא שלי היה פרומדע. היא כתבה בטוויטר. הוא היה לוקח את החיסון, את כל החיסונים. הוא שנא שמרנים ואנשי עסקים לבנים פריבילגיים, והיה בעד הפלות. לא היו לו דברים טובים להגיד עליכם. לכו לנחס את הקומדיה של מישהו אחר. הנבואה ניתנה לצחוקים. כתבתו של מורן שריר. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.